אנחנו לומדים אורות התשובה, וברשותכם אני רוצה אולי כמה מילות הקדמה לגבי הספר והמחבר. הרב קוק זצ"ל, כשהוא כתב את הדברים שהוא כתב, בדרך כלל הוא כתב את זה בצורה, דברי האמונה והמחשבה, הוא כתב את זה בצורה של, איך אומרים, כמעיין המתגבר. הוא לא ישב וכתב איזו עבודה מסודרת, מאלף עתיו, כמו שאומרים, עבודה אקדמית או משהו כזה, אלא היה לו, הוא היה שופע כל הזמן ברעיונות ומחשבות, והייתה לו מודעות גדולה מאוד לעובדה שכל מה שהוא שופע, יש לו ערך, חשיבות לבני האדם, לדורות שיבואו אחריו גם. ולכן הוא מצא לנכון לרשום את הכל, לכתוב את הכל. והיה לו מחברות, מחברות עכשיו, בשנים האחרונות, יצא בצורת פנקסים. יש כמה פנקסים, שם הרעיונות שלו כתובים, הוא היה כותב את זה בצורה שוטפת, כל הרעיונות האלה. מזכיר לי דרך אגב את הרב אבינר שליטה, שיבדל לחיים ארוכים, אני לא יודע אם שמתם לב, הוא מוציא כל כמה ימים ספר. שמתם לב? מה, מאיפה? כל כמה ימים הוא מוציא את הספר. אבל הסוד הוא שהרב אבינר, הוא כבר שנים רבות מודע לזה שכל דברי התורה שהוא אומר, יש להם ערך חשיבות ותרומה לכלל. אז מה הוא הולך? הוא הולך כל הזמן עם, איך זה נקרא? מיקרופון, מקליט את כל מה שהוא אומר. הוא מקליט כל השיעור, הוא למד שיעור זה, מקליט. אגב, הוא נותן את זה למישהו שיערוך את הדברים, וזה יוצא כמו, איך אומרים, לחמניות טריות מהתנור, עוד ספר, עוד ספר, עוד ספר. למה? יש לו מודעות לדברים שהוא אומר, שהדברים האלה יכולים לתרום, להוסיף משהו, חידושי תורה, בצורה כזאת. המודעות הזאת, לא לכל אדם יש את המודעות הזאת. אדרבה, לפעמים אדם, המודעות של הערך העצמי שלו היא חלשה יותר. הוא אומר, מלא, מה שאני אומר, מה זה, דברים לא ערכיים, לא חשובים, אז הוא לא רושם אותם ולא מתעד אותם, נאמר כאן בלשון שלנו. אבל הרב קוק זצ"ל, כמה להבדיל, כמה הרב אבינר, אבל בכל זאת, הרב קוק היה מאוד מודע לדברים שהוא הוגה בהם, חושב בהם. בכלל הייתה לו תחושה של מנהיג רוחני ודתי, לא רק לדור שלו, לתקופה שהוא היה, כי הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, לפני זה היה הרב של יפו, לפני זה היה הרב, היה אדם בעל השפעה כבר מצעירותו, הוא היה בעל השפעה גדולה מאוד, אלא הוא היה גם מנהיג לדורות הבאים, זאת אומרת, הדורות שלנו. קשה לי מאוד לצייר היום את הדור שלנו, הדורות שיבואו אחרינו, בלי ההדרכות וההבנות של הרב קוק, איך להתבונן בדור, עם כל המורכבות של הדור שאנחנו חיים בו, אנחנו חיים בדור לא פשוט, עם מעליות וירידות ומאבקי כוח ומלחמות לך תדע בתוך כל ה... צללים האלה, איך לראות את האורות, את כל הדברים האלה, לראות לאן אנחנו חותרים, מהו הכיוון, כל הדברים האלה. הוא היה מודע מאוד לתפקיד שלו, לייעוד שלו, שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בשביל להיטיב עם הדורות, לא רק שלו, הדור שלו, אלא גם הדורות הבאים. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הבן שלו, הוא ערך את רוב הספרים, הוא ערך אותם, איך? לפי נושאים. אחד הנושאים זה אורות התשובה. אבל יש גם אורות התורה, ויש אורות הקודש, שערך אותם הרב הנזיר, יש אורות, שערך אותם הרב סיודה גם. זאת אומרת, הוא, הבן, הרב סיודה, ראה את התפקיד שלו כבן, להפיץ את משנתו של הרב, אבל קודם כל באופן פשוט להוציא את זה לאור, את הספרים להוציא אותם לאור. היום הרבה לומדים את כתבי הרב קוק זצ"ל. היום יש כבר, ברוך השם, דור שני, שלישי, אולי רביעי, שכתבי הרב קוק נלמדים בישיבות, בבתי ספר, בתלמודי תורה, בהרבה מקומות. אבל זה לא היה בהתחלה ככה, בהתחלה היה צריך מישהו שצריך להוציא את זה מכתב היד, להוציא את זה זה עשה הרב סיודה, זה חצי גדול. הוא כתב את חלק גדול מהספרים, זה ליקוטי רעיונות לפי נושאים. זאת אומרת, כך רעיון, הרב היה לו, רב סיודה, היה לו כישרון של עריכה, הוא ידע לה לשבץ את קטעי הרעיונות בהתאם לנושאים. אז יש לנושא הכללי אורות התשובה, אורות התורה וכו'. אבל כאן, לגבי אורות התשובה, שלושת הפרקים הראשונים, זה די נדיר, זה הרב בעצמו הרב, הרב קוק זצ"ל בעצמו. ועל שאר הפרקים, זה הרב סיודה ערך אותם, והספר, יש הרבה מעלות לספר, אבל אחד הדברים, אתה יכול לקחת כל, באמצע הספר נושא, כי כל דבר זה רעיון בפני עצמו. וללמוד אותו, ולהפיק ממנו הרבה דברים, למרות שזה מופיע פתאום באמצע הספר. ברשותכם, הייתי רוצה שנתחיל הפעם בפרק ת', תפתחו בבקשה פרק ת'. פרק ת' זה בדף סמך ג', בסמך ג'. הנושא, הכותרת של הפרק הזה, ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה. אבל לפני זה אולי אני רוצה להתייחס למושג הזה שנקרא רצון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אנחנו אומרים זה כל יום בתפילה. שלוש פעמים ויותר מזה. בהלכה כתוב שמי שלא התכוון לתוכן, של הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לא יצא ידי חובתו, הוא צריך לחזור ולומר את אותו פסוק. ומה המשמעות של הפסוק הזה? כמו בדיוק כמו קריאת שמע. מי שלא התכוון בקריאת שמע, אז צריך לחזור, צריך להתכוון. אותו דבר בתפילת 18, בברכה הראשונה בתפילת 18. צריך גם כן להתכוון, אבות. אז מה המשמעות של הפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? בוא נתבונן רגע בפסוק. פותח את ידיך, מי פותח את ידיך? מי? יש כאן איזה ספרדי במקרה?
אני.
אתה ספרדי, איך אתה עושה כשאתה אומר פותח את ידיך? תראה, בידיים.
אני
פותק
את הידיים.
פותח את הידיים. הספרדים אוהבים להמחיש את הרעיון. כן, מרים את הידיים. לקבל את השפע. אלוקי, פותח. זאת אומרת, אם אתה פותח את ידיך, תן רצון. בוא נאמר דבר פשוט, מהפשט. בתהילים, נכון. הפשט של הדבר, אני רוצה להסביר. האלוקים לא רואים אותו, זה דבר ידוע. לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל את הרצון שלו, של האלוקים, כן אפשר לראות. הרצון של האלוקים הוא נמצא בכל מקום. כל מקום נמצא, לית אתר פנוי מהרצון של האלוקים. הרצון של האלוקים הוא רצון טוב. כי טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. והרצון הזה, הרצון של הבורא, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן. מבחינתו אני אומר, מבחינתנו זה לא ככה. למה מבחינתנו לפעמים אתה מגלה את הרצון הזה, לפעמים אתה לא. זה נקרא הערת פנים והסתר פנים. אם יש לך הערת פנים, אתה אומר, אני רואה את הרצון הפתון של הקדוש ברוך הוא. כמו אומרים, מבשרי החזה אלוקה. לפעמים מהבריאות שלך אתה רואה את הרצון הטוב של אלוקים. ומכל דבר, בטבע, בבריאה, אתה רואה את הרצון האלוקים. לפעמים לא. לפעמים אתה בהסתר פנים, אתה לא רואה את הרצון הטוב, אדרבה. אתה רואה לפעמים דברים קשים ביותר, כן. כתב לי איזה אבא אחד בקשר לביתו, הייתה מאוד חולה, מאוד חולה. והייתה צריכה לברך, הגומל, חייבים טובות. אז היא אמרה, אני לא יכולה לברך, הגומל. הסבל והיסורים שהיא עברה, כל כך גדולים, אז היא יכולה, מה אני גומר? אני רק גמל לי ייסורים. איך אני יכול להגיד? חייבים טובות, איפה הטובות? הדברים האלה. דרך אגב, זה אופייני לאנשים שעוברים לפעמים קשיים גדולים, שהם לא מסוגלים להודות לקדוש ברוך הוא על הרעה. למרות שכתוב מפורש, חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה, באותה מידה, הוא לא מסוגל. למה הוא לא מסוגל? האמונה שלו היא לא מספיק חזקה בשביל לראות את הטוב שבא לא טוב. את הטוב שברא, הוא לא מסוגל. אני לא בא בטענות לאף אחד, אי אפשר לבוא בטענות. אבל צריך לדעת שהמציאות, הבריאה של אדם בעל אמונה, שהוא אומר, כל מאלוקים, גם מה שלא נראה בעינינו כדבר לא טוב, כדבר לא טוב, יש בו טוב. אתה לא רואה את זה, יש לך בעיה בעיניים. למה יש לך בעיה בעיניים? תחליף משקפיים. תראה את הדברים בעין אחרת. נחזור לרצון, הפרק הזה עוסק ברצון. מקור כל הרצונות זה הבורא. והרצון שלנו, שכל אחד מאיתנו, ולכל אחד מאיתנו יש רצון. צריך לדעת שמקור הרצון האנושי הוא ברצון האלוקי, זה צריך לדעת. זאת אומרת, הרצון הפרטי שלנו, שהוא מתבטא בחיים, פותח את ידיך ומשביע למי? לכל חי רצון. מישהו חי, הוא רוצה. אני אתן משל לדוגמה. ואם אתה שואל את האדם, תגיד לי, אתה רציני או לא רציני? מה זה רציני? מה השורש של המילה רציני? רצון. למה אני אומר לו אתה רציני או לא רציני? כי אני אדם, הוא רואה אדם שהוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. מה אני אומר לו? אתה לא רציני. הוא קם בבוקר, הוא לא יודע בשביל מה. הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא באאוט, כמו שאומרים. לא רציני. ולפעמים כן אדם יודע מה הוא רוצה. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. הוא קם בבוקר, יש לו לעבודת בורו, או לעבודה רגילה, הוא יודע מה הוא רוצה, מאלף עטף. זאת אומרת, מסתבר שהרצון והחיים קשורים אחד בשני. כמה שאתה יודע מה, יותר, מה שאתה רוצה, אתה יותר חי, יותר חיוני, אתה יותר פעיל, יותר פועל. אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה ברצון שלך, והחיות שלך, החיוניות שלך, יותר, הרבה יותר חלשה כשאדם במצב שהוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. אבל צריך לדעת שהמקור לרצון הפרטי, המקור לדבר הזה הוא הרצון האלוקי. זה הפסוק. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה הכוונה. סליחה. ראיתי בבית כנסת שאני מתפלל בערבים לפעמים, כתוב, אסור להכניס כאן את המכשיר הזה. ומי שמכניס יכבה את זה מיד. הם צודקים או לא? ובטח בלימוד תורה, בבית מדרש. המכשיר הזה זה משהו נורא והיום. למרות שיש בו תועלת, אני לא אומר שלא. נחזור לעניין שלנו. הרצון האנושי מקורו ברצון האלוקי. אבל מה, אנחנו, יש לנו בחירה חופשית. ויכולים לכוון את הרצון למה שאנחנו רוצים. לדברים טובים, אבל גם לדברים לא טובים. גם לדברים לא טובים. כל העניין שלנו להידבק ברצון האלוקי. תשאלו אותי, מאיפה אני יודע מה האלוקים רוצה? תעלו אותי, נו. כתוב בתורה, מה זה התורה? זה הרצון של אלוקים. התורה זה רצון השם. כי טוב השם לכל, אומרים על התורה, כי לקח טוב, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. זה הרצון הטוב של האלוקים, שהוא נתן לנו, זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שם אני מגלה את הרצון הטוב האלוקי, אליי, באופן פרטי או באופן לאומי, או כללי, זה העניין של התורה. בכל זאת, הרצון צריך לדעת, ללמוד את הרצון של אלוקים. מה אלוקים רוצה? זה עוסק הפרק הזה, עוסק במה אלוקים רוצה. וכיצד זה מתגלה לנו בחיים. בוא נקרא את הדברים בתוכו. ערך הרצון המתגלה על ידי תשובה. קביעות המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של אדם על יסוד האצילות. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח הדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. אני אולי רוצה קצת להרחיב ולהעמיק בסוגיה הזאת. יש מושג כזה שנקרא אצילות. אצילות. אומרים על אדם, הוא אציל נפש. אדם. בן אדם טוב, בן אדם אצילי וכו'. המושג אצילות, המושג אצילות, הוא גם מופיע בתורת הקבלה, יש מושג כזה שנקרא אצילות. עולם האצילות, מושג של אצילות. אז ראיתי פירוש בספר נפש החיים, של רב חיים מוולוז'ין, שהוא אומר, מה הפירוש המילה אצילות? אז הוא אומר, יש לזה שני פירושים, אולי יותר, אבל הוא מביא שם שני פירושים. הפירוש האחד הוא אומר, אצילות מלשון אצלו, קרוב אליו, אצל, נמצא אצלו, כן. זה פירוש אחד נקרא אצילות, זאת אומרת, אדם מציל נפש, הוא קרוב לאלוקים, קרוב לרצון של אלוקים, תכף נראה מהו הרצון של אלוקים. זה נקרא אדם זה. אומר, בלשון שלנו, בן אדם טוב. בן אדם טוב זה אדם אציל נפש. ועוד פירוש הוא אומר שם, אצילות מלשון אצילי ידו. אצילי ידו זה הכתף, האזור הזה נקרא אצילי ידו. זאת אומרת, החיבור בין הגוף ליד, זה נקרא האצל. אומר, אצילי היד. אומר, גם האדם, יש אדם שהוא קרוב אל המקור, דהיינו הגוף, אם זה המקור, מקור היד זה הגוף, אז זה נקרא אדם שהוא אציל, כן? הוא קרוב. כן? גם היום, באומות העולם, אני יודע, באנגליה, שם הלורדים, בית הלורדים, דברים כאלה, יש שם אצילים, הם קרובים למלך, למלכות, יש להם איזה... אבל הציור הזה של הכתף, היד, הציור הזה מצייר כאן שני דברים, קרבה מצד אחד ונתינה מצד שני. כי מצד אחד אתה קרוב, מצד אחד אתה פושט את היד. היד מתפשטת, מהאצילים מתפשטת. אדם אציל נפש זה אדם שהוא קרוב לאלוקים מצד אחד, אבל הוא בן אדם שנותן, אדם טוב, אדם שנותן. זה באופן אדם אציל. אדם כזה הוא צריך לדעת שהיסוד של החיים זה רוח ולא החומר. החומר הוא חשוב, הוא הכלי, אבל כלי בלי תוכן זה כמו גוף בלי נשמה. ומהו העיקר באדם? העיקר באדם בדווקא הממד המוסרי, הרוחני, הערכי, זה היסוד, אבל לא רק באדם, גם בבריאה כולה, בעולם כולו. על זה מדבר כאן הרב. נקרא את זה עוד פעם. קביעות המחשבה של התשובה, של האדם. תשובה פירושו של דבר, אני רוצה להיות בן אדם טוב. מישהו מעוניין כאן להיות בן אדם טוב? מי? חוץ ממני. סימן שעכשיו אתה לא טוב, אבל אתה רוצה להיות טוב. לתקן. קביעות המחשבה, שאדם כל הזמן שואל את עצמו שאלה, איך אני יכול להיות יותר טוב ממה שאני עכשיו, ולשאוף, לתקן ביחסי אנוש, במידות, במעשים, בכל דבר. יש כאלה אנשים, קוראים להם בעלי תשובה. בעלי תשובה, למה נקראים בעלי תשובה? כי אצלהם העניין הזה של להיות בן אדם יותר טוב ותמיד, זה לא חד פעמי בחיים, שהוא מניח תפילים והופ, הוא גם בעל תשובה. זה לא ככה. כל הזמן הם חותרים, האנשים האלה חותרים כל הזמן להיות אנשים יותר טובים, יותר מתוקנים. לאו דווקא מבחינה דתית, אני אומר. זה גם מבחינה אנושית. קביעות המחשבה של התשובה, התשובה פירושו של דבר לשוב אל עצמי, לשוב אל האדם הטוב שאליו נולדתי בעצם. האדם נולד ישר, האדם נולד להיות בן אדם טוב. אבל אנחנו מתרחקים מהדבר הזה, מכל מיני סיבות, ונסיבות שעברנו בחיים. אבל אדם שהוא שואף כל הזמן ואומר, אני בכל זאת רוצה להיות בן אדם, אני רוצה להיות ישר, אני רוצה להיות אמיתי, אני רוצה להיות אדם טוב וכל הדברים האלה. קביעות המחשבה. אם זה מלווה אותך, תיגש למשרד, תקבל, יש כאן תעודת בעל תשובה. למה יש גם הפוך? יש אנשים שרוצים להיות רע קצת. קוראים לי יצר הרע. שיצר המשתלט עליהם, הם לא מתביישים להיות רעים. לבחור ברע, זאת אומרת, גם ביחסי אנוש, גם בדברים מהסוג הזה. קביעות המחשבה של התשובה היא המייסדת אופיו של האדם. זה נקרא אופי של האדם. אדם, על יסוד האצילות של הטוב הזה. ואדם כזה, שהוא כל מה חושב איך להיות יותר טוב, הוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח הדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים במציאות. הבסיס של החיים זה דווקא הצד המוסרי הרוחני. למה אני אומר את הדבר הזה? כי יש כאלה שחושבים ההפך. קודם כל תהיה מבוסס מבחינה חומרית, כלכלית. זהו, זה הדבר הכי חשוב בחיים. מה הדבר הכי חשוב בחיים, מי יודע? כסף. לא, באמת. אם אין לך כסף, אתה עני. אם אתה עני, אתה חשוב כמת. אבל אם כל מה שיש לך בחיים זה רק הכסף, אז אתה איבדת את הצד הרוחני של החיים. ואז זה גורר את האדם למצבים לא נעימים, נאמר, לא להיות אמיתי, לפעמים גם לגזול ולגנוב ולעשות כל מיני דברים אחרים. זה צריך לדעת את הדבר הזה. אדם כזה שהוא כל מה רוצה להיות טוב, אצלו, הדבר הכי חשוב בחיים זה להיות אדם מוסרי, אדם טוב. זה החיים באמת. כל היתר זה אמצעים, זה כלים, אבל זה לא החיים באמת. התשובה השרויה בלב תמיד, דרך אגב, היא קיימת, מקור התשובה הוא באלוקים, הוא לא בנו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. תשובה קדמה לעולם, צריך לדעת. תשובה זה לא רק עניין אנושי, זה עניין עולמי. איך זה עניין עולמי? האלוקים ברא את העולם לטובה. אבל עצם הבריאה זה כבר התרחקות מהמקור, כי הבריאה זה כבר דבר מוחשי, דבר פיזי, דבר חומרי. אבל כל הבריאה כולה, למרות שהיא מופיעה לנגד עינינו בצורה מוחשית כל כך, ביסוד שלה עומד הרצון הטוב של אלוקים. והעניין של התשובה שבעצם כל העולם כולו הוא מתחבר אל המקור שלו, אל הרצון האלוקי. התשובה שרויה בלב תמיד, מוודאת מלשון ודאות לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. והיסוד הגדול והכי גדול בחיים, שהרצון הטוב, הרצון הטוב הוא הכל. הרצון הטוב זה הכל. הכל, הכוונה היא, כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, בטבע, בבריאה, בעצמי, במשפחתי, בחיים, כל הדברים האלה, ביסוד כל הדבר הזה עומד הרצון הטוב של מי? של השם, יפה מאוד, ידידיה. איך אתה יודע? זה נכון. כל הבריאה כולה, בכלל ובפרט, הכל זה גילוי הרצון האלוקי. אז תשאלו אותי שאלה, יכול להיות שאדם עושה רע ורוצה רע? תשאלו, למה אתם לא שואלים? אם הרצון הטוב הוא הכל. גם ברע תמון טוב, לא תמיד רואים אותו. ברמה הכללית, שאנחנו מסתכלים באופן ראייה כוללת, כללית, אין בכלל רע. הכל לטובה, גם המשברים וגם הירידות וגם הרעות, גם... הכל זה בעצם לטובה. אבל היסוד הגדול, אומר כאן, היסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל, הכל מה שאנחנו רואים, זה גילוי, זה המחשה, זה הבטאה, זה מימוש של הרצון הטוב של מי? של בורא עולם. אם אתה מגלה את הרצון הטוב הזה או לא, תלוי באישיות שלך. אתה יכול לראות את זה אם אתה בן אדם טוב, מידה כנגד מידה. אבל אם אתה אדם לא טוב, אדרבה. אותו דבר שנראה טוב, נראה בעיניך כדבר לא טוב. יש גמרא במסכת ברכות, שמספרת על בן זומה, שבן זומה, מביאים שם משל לגבי אורח. אנחנו אורחים, דרך אגב, כולנו אורחים בעולם הזה, אנחנו עורכים בעולם הזה, בדקתי את זה. אז זה משל, אחרי נראה את הנמשל. המשל למה אומר, שני סוגי עורכים בעולם. עורך טוב ועורך רע. עורך טוב, מה הוא אומר? מה הכינו לכבודי? בשר, משקאות, גלוקסאות, רוגיות, פי. איזה בעל בית טוב זה, הוא נתן לי כל כך... הוא מודה לבעל הבית שהוא עשה, כל כך התאמץ לכבודו, לכבוד האורח. מה אומר אורח רע? כל מה שהוא נתן לי זה לא בשבילי. הוא עשה את זה בשביל הילדים שלו, בשביל המשפחה, דרך אגב הוא נותן לי משהו. שניהם מקבלים אותו דבר. שאלה איך אתה רואה את הדבר הזה. אורח טוב, מה הוא אומר? תודה על כל דבר. אנחנו אורחים של הקדוש ברוך הוא, בבית של הקדוש, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. על כל דבר הוא אומר טוב. תודה, תודה, תודה. כל זה אתה עושה. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל הבריאה כולה נבראה בשבילי. מה, ברצינות? כן, בשבילך. כל זה בא לשמשני, יש שם ביטוי כזה. לא באופן זול, אלא באופן אמיתי. למה המשל דומה שנבין? אתה מגדל עץ. בשביל מה אתה מגדל את העץ? בשביל הפרי. אז כל העץ הגדול הזה הוא בשביל הפרי. ואנחנו, עם ישראל, זה הפרי של העולם. אז כל מה שקיים בעולם, כל הבריאה כולה בעצם, זה בסך הכל בא לשרת את ה... עם הזה שבא לגלות את אור השם בעולם, לקדש שם שמיים, הכל נראה לכבודנו. מה אתם חושבים שסתם העולם מתפתח? ויחולו השמיים ואז, ישתכללו השמיים ואז, כל זה בשביל לגלות, בשבת אנחנו אומרים את זה, לגלות את השכינה, לגלות את מלכות השם בעולם, שהיא מתגלה על ידינו, על ידי עם ישראל.
אבל קשה להודות על כאבים ועל צרות.
אני לא אמרתי שלא. תלוי באישיות שלך. היה איש אחד, קראו לו גמזו, איש נחום איש גמזו, אני לא יודע אם שמעת עליו. גמזו לטובה. כל דבר, אתה צודק. אדם, יש לו את המוגבלות שלו. לא תמיד הוא יכול להודות. אבל האידאה, השאיפה, הדבר הזה, להיות אורח טוב בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיד לקדוש ברוך הוא על כל דבר, תודה. אני לא יודע אם אתם מברכים ברכת המזון. מישהו פעם בירך כאן ברכת המזון? לא יצא לכם. מה זה ברכת המזון? תודה, תודה. אזן את העולם כולו, תתה, תתה. הכרת הטוב. אדם שמברך ברכת המזון, הוא צריך להתעלות למדרגות כאלה גדולות. פעם תתבוננו בברכת המזון, זה ממש מרגש. אנחנו עורכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מודים לו על כל מה שיהיה, אנחנו מודים לו. לכן הראיית הטוב, הרצון הטוב, זה תלוי בנו, תלוי בנו. אם אתה מבין שהעיקר זה באמת הרצון הטוב, לא רק שבעולם, אלא שבך, אתה גם רואה את הרצון הטוב בעולם, אבל אם אתה בעצמך, יש לך מחשבות לא טובות, או דברים מהסוג הזה, או שאיפות לא טובות, או משהו כזה, אז למה שתראה את זה בעולם? אתה לא רואה את זה בעולם? אדרבה. המחרף, המגדף, כל הדברים האלה, מי שאמר ראי עולם חס ושלום, כתוצאה מהתנהגות שלך. לכן הגילוי הזה של הרצון הטוב של אלוקים, הגילוי הזה הוא תלוי במי? בך. המציאות היא לא תלויה בך. מציאות הרצון הטוב האלוקית היא לא תלויה בנו. היא דבר שהוא לא מתחיל מאיתנו בכלל. זה קיים כל הזמן. מלוך כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. הוא קיים כל הזמן. זה אנחנו אומרים כל יום בתפילה. אבל גילוי הרצון הטוב הזה, בעולמנו, בתוכנו, בחיינו, במציאות שלנו, זה תלוי בנו, תלוי בנו. זה מובן, לכן הוא אומר, יסוד הכל זה הרצון הטוב. זה הנקרא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בחסידות אומרים, פותח את ידיך, יודיך. יוד. למה? כי שם השם, יוד קי וו קי. אז ידוע שהשם השם יוד קי וו קי הוא מרמז לנו, השם הזה, על גילוי השם בעולם, הופעת השם בעולם. אבל השם הזה בנוי, מתחיל מיוד, מקוצו של יוד, מיוד וכולי, יש בזה הבנות מדרגות מדרגות. אז הכל מתחיל מהיוד, מהנקודה הפנימית, מהרצון הפנימי, האלוקי, הכל מתחיל. פותח את ידיך, את יודיך, משביע לכל חי רצון. את מידת היוד, שמידת החוכמה, כן, וכולי. זה, מכאן מתחיל את כל הרצון הטוב. והיסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל. הוא הכל. אולי זה מה שנרמז בקהלת, בסוף אנחנו אומרים, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל האדם. כל בגימטריה זה 50. האדם בגימטריה זה גם כן 50. העולם כולו משול לאדם גדול. וכמו אומר, כמו שאומר כאן, אומר, הכל זה הרצון הטוב. הרצון הטוב גם באדם, בעולם הקטן נאמר, אבל גם בעולם הגדול זה הכל. שיסוד הכל של הכל זה הרצון הטוב. היסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו, זה הוציא לפועל את הרצון הטוב, נעשה תוכן מוטבע בנפשו של אותו אדם אצילי, על ידי אור התשובה הקבוע בו, וממילא אדם כזה חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות, ורצון נשגב בקדושה למעלה מהמידה הקבועה שבני אדם רגילים. הוא אומר, אדם כזה, הוא זוכה לרוח הקודש. תשאלו אותי איך עושים את זה. יש קורס מיוחד, מי שמעוניין, להשגת רוח הקודש. אתם מעוניינים בקורס הזה? מי מעוניין בקורס הזה? זה לוקח כמה שנים, זה לא קורס מזורז. אבל מי שלמד את ספר מסילת ישרים, אבל עד הסוף, לא עד האמצע, עד הסוף. הפרק האחרון במסילת ישרים, הוא מדבר על רוח הקודש. הוא אומר איך משיגים את רוח הקודש, ובכלל מה זה רוח הקודש, ואיך משיגים. וצריך להבין את הדבר הזה. רוח הקודש זה פסגת החיים. רוח הקודש זה להיות בן אדם טוב, לחשוב טוב, לעשות טוב. ויש מדרגות ברוח הקודש. זה לא דבר שאינו בר השגה. הוא בר השגה. אתה יכול להיות אדם שבאמת מתגלה דרכך, הטוב האלוקי. קוראים לזה מקדש שם שמיים. לקדש שם שמיים. אתה יכול לקדש שם שמיים. לא רק יכול. חובתך לקדש שם שמיים. חובתך. לשמש דוגמה אישית. שדרכנו, דרך עם ישראל ודרך כל אחד מאיתנו, מתגלה אור השם בעולם. מתגלה טוב השם בעולם. זה עניין של מדרגות כמובן בדבר הזה. הרב קוק כותב באורות שלעתיד לבוא, רוח הקודש לא תהיה נחלת יחידים ובודדים, הבנתי, כן. אלא זה יהיו נחלת כולם. כל עם ישראל יזכה לאותה מדרגה. חדש עמנו כקדם. כמו שבבית ראשון היו נבואה, והיו עשרות אלפי נביאים וכל הדברים האלה, בבית שני לא הייתה, אבל בבית שלישי, שאנחנו עומדים בפתחו של בית שלישי, יתחדש רוח הקודש, תהיה נחלת הרבים, לא רק הבודדים, אלא הרבים. ותכון כאן שינוי, מהפך, מבחינה מוסרית, רוחנית, ערכית, בתוך עם ישראל, בארץ ישראל, ואנחנו לא רחוקים מהדבר הזה. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, כשיהיה רוב עם ישראל בארץ ישראל, הוא אומר, על מקורות שהוא מביא אותם, שרוב האומה תהיה כאן בארץ ישראל, יחול כאן שינוי רוחני גדול מאוד בעם ישראל. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים את הפרצוף של החברה הישראלית היום, זה לא מה שיהיה בעוד כמה שנים. זה יהיה לגמרי שונה. אמנם יהיו אותם פרצופים, אבל חיוכים כל הזמן. כולנו שמחים. והיום אנחנו 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. ואם הסטטיסטיקה היא נכונה, יש נאמר 12-13 מיליון יהודים בעולם, אנחנו לא רחוקים מהרוב. והרוב הזה זה בהישג דורנו אולי אפילו, אולי דור הבא, אני לא יודע. אבל, ואז במילא גם יחול את השינוי הגדול הזה במצב הרוחני והמוסרי, והתגלה רוח הקודש בגדול. אנחנו השיעור, אני אלץ לקצר כל שיעור, יש לי שיעור מדוברי ספרדית, הם גם רוצים קצת ללמוד תורה. באו מדרום אמריקה.
אז,
יישר כוח, תודה רבה.